בהלכות יסודי התורה בפרק א'. אני רוצה שנתבונן קצת לרגע אחד בהלכה ה', הלכה ה', בפרק הראשון. המצוי הזה, מצאת? הלכה ה', המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב בלו מסבב, הוא ברוך הוא המסבב אותו בלו יד ובלו גוף. טוב, מה הוא רוצה מהחיים שלנו כאן הרמב״ם? הוא אומר מספר דברים. הוא אומר, המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ. מה ההבדל בין אלוהי העולם לאדון כל הארץ? זה מה? נו, אז מה? מה ההבדל בין, אם הוא אלוהי העולם, אז הוא גם אלוהי, הוא גם אדון כל הארץ. אלא יש פה הדגשה לעומת הפילוסופיה היוונית, שדיברה על כך שיש אלוהים אבל אינו משגיח. אדון כל הארץ, הכוונה שיש לו גם מה לומר על מה שמתרחש בכדור הארץ. זה הכוונה. הוא גם אלוהי עולם אבל גם אדון כל הארץ. כן? כלומר, אמרו הפילוסופים שמאחר והאלוהים הוא עליון, זה לא מתאים לו להתעסק בדברים קטנים. לא, זה לא אותו דבר, בכלל לא. הם אומרים, מה שהנוצרים אומרים זה שעניינים הפוליטיים לא מעניינים את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כן מתעניין בהשגחה פרטית בדרכי האדם. מה שאין כן הפילוסופים שאומרים שאין השגחה פרטית כלל וכלל על האדם. שריבונו של עולם איננו מתעניין בכל הנעשה באדם, בין בתחום האמונה, בין בתחום הפוליטיקה. אם כן, אמרו הפילוסופים שמאחר והאלוהים הוא עליון, אין לו עניין בדברים נמוכים, זה לא מכבודו. ואילו אנחנו תלמידי משה אומרים כדברי הגמרא, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, שנאמר, כי כה אמר רם וניסה, גדול, מרום וקדוש אשכון, ותדקה ושפל רוח. זאת אומרת, ריבונו של עולם מתעניין גם בגדול, גם בקטן. מה יותר גדול? מי שמתעניין רק בדברים גדולים, או מי שמתעניין גם בגדול וגם בקטן? זה, אז זה יותר גדול, נכון? זאת אומרת, הגדולה שהפילוסופים יחסים אל האלוהות היא גדולה בינונית. משום שהיא גדולה שהמחיר שלה כדי להיות גדול הוא צריך להיות מנותק מן הקטן. בעוד שבתפיסה של הייחוד העברית, מאמונת הייחוד העברית, אז בדיוק ההפך. הייחוד בהכרח כולל הכל. לכן חייב להיות שענייני הגדולה וענייני הקוטן קשורים זה לזה. כלומר, עכשיו צריך פה להוסיף עוד נקודה שהרב קוק מבליט אותה בספר אורות הקודש, שזה לא רק שריבונו של עולם יש לו עסק עם דברים גדולים ועם דברים קטנים, אלא שהשאלות הקטנות נפתרות על פי אותו מפתח שהשאלות הגדולות נפתרות. מובן? זה דבר שאפשר לראות אותו בעיקר בתורת הסוד. בתורת הסוד רואים את הדבר הזה, שיש התייחסות אל שאלות קטנות על פי אותן אמות מידה ועל פי אותם קריטריונים שבהם אנחנו דנים בדברים גדולים. אתן לכם דוגמה פשוטה. הטבעת של הנישואין, כן? נוהגים לתת טבעת בתור קידושין. הטבעת, איזה צורה צריך שיהיה לה? עגולה, כי טבעת, אתה אומר. אמרו חכמי הקבלה, היא צריכה להיות מכסף, והיא צריכה להיות מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. כן, מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. זה יותר טוב מאשר מרובע מבפנים ועגולה מבחוץ, שזה באמת לא נעים. אבל ככה עושים המקובלים. טבעת היא עגולה מבפנים, מרובעת מבחוץ. עכשיו הדבר הזה, למה? משום שעניינים של, כלומר ראשית ההוויה לפי המקובלים, זה נעשה בשני כיוונים, מה שנקרא העיגולים והיושר. אל תשאלו מה זה, זה דברים נסתרים בתורת האריזה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על יסוד ההוויה, אתה משתמש במונחים מסוימים, ואתה משתמש בהם גם כשמדובר בבניין בית פרטי של אדם זה עם אשתו, כן? איש, איש ואישה ביחד, גם שם אתה הולך לפי אותו עיקרון. אני יכול להביא דוגמה אולי מתורת הנגלה, יותר פשוטה. יש הלכה כיצד לקשור את צרוכי הנעליים, נכון? נכון, מה? קודם שמאל, אחרי זה ימין. למה צריך שיהיה הלכה בכל דבר? אני לא יכול לקשור את הצרוכים של הנעליים כמו בן אדם בלי שיגידו לי איך לקשור? אם כי מצד האמת זה לא כך משנה, כי הרי בכל מקרה אני קושר צרוך אחד לפני השני, אז למה שזה לא יהיה שמאלי לפני הימני? אם כבר, מה? כן, אבל בכל מקרה יש איזה צרוך שאני חייב, גם אם אני לא רוצה לשמור על שום הלכה, כשאני קושר את צרוכי הנעליים, אני תמיד, בדרך כלל אני לא יכול לקשור את שני הצרוכים ביחד, אז אני מוכרח להקדים צרוך אחד לשני. כן? אז כך שהשאלה היא למה אני מקדים אחד לשני היא לא כל כך שאלה, אבל בכל זאת, למה לא נותנים לי לבחור באיזה שרוך להתחיל? כלומר, למה אני צריך דווקא את השמאלי קודם? האמת היא שזה טוב מאוד שיש הלכה בכל דבר, כי תארו לעצמכם שלא הייתה הלכה כיצד לקשור שרוכי נעלה. אבל אני קושר את השרוכים שלי אלפי פעמים במשך החיים שלי, אם לא עשרות אלפי פעמים, נכון? אם כן, זה חלק אינטגרלי של רקמת החיים שלי. שלא לדבר על ילד קטן שלראשונה חושב שהוא יצליח לקשור את השרוכים, זה לקח לו חצי שעה, ואחר כך מלא גאווה הוא בא לאמא שלו והוא אומר, אמא תראי קשרתי את השרוכים. אה? זה אומנם מצ'וקמק לאללה, אבל זה העולם שלו, הוא מבסוט, הוא קשר את השרוכים. אתה אומר לו, תשמע, בנצח זה בכלל לא חשוב, זה נורא. כלומר, אתה רוצה להגיד שהדברים שהם קרובים אליי הם לא חשובים? שאלה זו כבר נשאלה על ידי הנסיך הקטן מאת הגיאוגרף. זוכרים את הסיפור עם הנסיך הקטן והגיאוגרף? לא? לא זוכר? קראת את הנסיך הקטן? אז זה לא שאתה לא זוכר, אתה פשוט לא יודע. כן, תנ"ך לא יודעים פה, הנסיך הקטן לא יודעים פה. טוב, בקיצור, והנסיך הקטן, הנסיך מגיע אל כוכב הלכת של הגיאוגרף, ואז הגיאוגרף יושב שם עם ספרים ענקיים, אומר, או איזה יופי, אתה בא מכוכב אחר, בוא תספר לי איך נראה הכוכב שלך, ואת זה אנחנו נרשום בספרי הגיאוגרפיה, שהם כאמור הספרים החשובים בעולם. ומה זאת אומרת שזה הספרים החשובים בעולם? מה שחשוב רושמים שם. אומר הנסיך, יש לי שלושה הרי געש, אבל אחד כבוי, אבל מי יודע? הגיאוגרף כותב שלושה הרי געש, באמת מי יודע, אומר הנסיך, ויש לי גם פרח. פרח? לא, אנחנו לא רושמים פרחים. אומר לו הנסיך, למה? הרי זה הדבר היפה ביותר שיש, מדוע אתם לא רושמים פרחים? אנחנו לא רושמים דברים בני חלוף. מה זה בר חלוף? בחלוף הכוונה שקיצו קרב. אבל אתם גם רושמים הרי געש, והרי לפעמים הרי געש נכבים. אומר, כן, אבל העיקר זה ההר. ואז זה המשבר הגדול בחיים של הנסיך הקטן. הוא מגלה שהדבר שמהווה את רקמת החיים היותר חשובה לו, הפרח, שזה באמת תוכן החיים שלו, זה לא חשוב, אבל זה מה שאני חי ממנו. מהר געש אני לא חי. אין? אז איך אתה אומר לי שהפרח לא חשוב? זה השאלה. ומכאן ואילך כל החיים של הנסיך הקטן סובבים סביב לנקודה אחת, כיצד להעניק ערך נצחי לפרח החולף. כמו כן, ההלכה נתנה לנו פתרון לבעיה של הנסיך הקטן, היא מצילה את המעשים שלנו מן התוהו והאבדון. כלומר, בזכות זה שיש הלכה האומרת לי כיצד לקשור את צרוכי הנעליים, קשירת השרוכים מקבלת ערך בנצח. זה לא עבוד, זה מקבל משמעות, זה רציני. כן, כי זה מצווה, זה מתקשר עכשיו אל הנצח, כי זה דבר השם. כלומר, אני מתקשר עכשיו אל האינסוף, תודה רבה. זאת אומרת שכל קשירות הסרוכים שבמהלך החיים שלי עכשיו נשפטות בבית דין של מעלה. האם עשיתי כדין או עשיתי שלא כדין? שעשיתי כדין עוד יותר טוב, כן? עכשיו זה לא, זה לא דבר עבוד. עכשיו פה נשאלת השאלה, מדוע צריך באמת לקשור את השמאל תחילה? איפה למדו את זה? מה? את התפילין, כן. מאיפה מצאנו קשירה בתורה? בקשירת התפילין. ומאחר ותפילין נקשרים בצד שמאל, אז גם הסרוכים נקשרים בצד שמאל. יש, יש באמת דיון בפוסקים, מה עושה האדם שהוא יתר יד? רגע, זה לא הנושא עכשיו, אני מדבר על קשירת הסרוכים, בסדר? עכשיו, אני קושר, אם כן, תפילין בצד שמאל, מכאן למדנו שבענייני קשירה יש עדיפות לשמאל על הימין. ככה אומרת ההלכה. אבל אז אנחנו שואלים שאלה גדולה, מדוע התורה ציוותה לקשור את התפילין בצד שמאל? כי מה ההבדל בין יד ימין ליד שמאל? יד ימין היא הפועלת, אז היא כמו מידת החסד. יד שמאל היא יותר פסיבית, היא כנגד מידת הדין, וצריך לקשור את הדין, כמו בבחינת עקדת יצחק ויעקד יצחק בנו, שהחסד קושר את הדין. ולמה צריך לקשור את הדין? כי ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים ונתקיים העולם. כלומר צריך איזושהי המעטה, איזושהי החלשה, הקהיה יותר נכון, של מידת הדין. זאת אומרת שהקשירה של הסורכים של הנעליים שלי קשורה עכשיו להנהגת ההוויה בכלל, כפי שריבונו של עולם מנהג את עולמו, שהוא מגביר את החסד על הדין, כך גם קשירת הסרוכים של הנעליים שלי. אז עכשיו יוצא שהמעשה הפרטי שלי הוא נידון על פי אותן אמות מידה שבהם הנידון בשאלות מטאפיזיות גדולות. מה אתה אומר?
נראה כאילו בתיאוריה, זה לא...
למה זה לא בתיאוריה? למה? מי אמר שזה לא משפיע? מי אמר שאני לא גלגל קטן במכונה גדולה, ואז אם גלגל קטן זז זה משפיע על כל המבנה של המכונה? כן. מה? מידת הדין זה מה שלא חסד. מידת הדין זה כוונה מניעה, כל מה שמונע זה מידת הדין. כן, אבל זה הגדרה רחבה מאוד, צריך להיכנס יותר לפרטים, אבל זה לא הנושא שלנו. כן, כן. בבקשה, שאל.
ברגע שהשם אומר לנו, כשהוא נגיד, ניקח את דוגמה את הסוח שלנו, כאילו הרבנים אומרים, או השם אומר,
אף אחד לא אומר לקשור את הסוח של הנעל, הרבנים אומרים איך לקשור את הסוח שלנו.
כן, זה
בנתי. אתה יכול גם בלי סרוכים ללכת, אתה לא חייב ללכת עם זה. אז כך שבאמת ההלכה הזאת לא רלוונטית עבורך. כן, אופי.
רגע,
מה אתה אומר? לא, קשירת הנעל. אבל כן, אבל אני עילה, אתה דווקא נועל ימין תחילה. כן.
אם השם רוצה, או הרבנים אומרים שהשם רוצה שאנחנו נסמוך את ספרי בשמאל קודם, בעצם להשם יש איזה אינטרס שאנחנו נעשה את זה ככה, או שהוא עשה לנו חסד שהוא נתנו לו את זה?
אתה שואל על כל המצוות.
הוא לא חסר, בוודאי.
זה שאלה על כללית, על כל המצוות. לא, על כל מצוות אתה יכול לשאול, למה הקדוש ברוך הוא נותן מצוות? האם יש לו רווח? האם הוא מרוויח מזה או שזה אנחנו מרוויחים?
קחתי את זה כדוגמה.
כן.
זאת אומרת,
זה שאלה כללית.
כן, זה
שאלה כללית. אולי ודאי שיש לו אינטרס.
כן.
שאם לא כן, לא היה מבקש.
אבל הוא לא חסר מזה, זה
מה שלמד לבא. הוא
לא חסר לו.
זה סוגיה סבוכה. עיין מוסר אביך, פרק ג' על החלק על בכל דרך אחד היום. הלאה. כן, שאלה שנייה.
כן. זה מתקשר אולי אני תעשה פעם ש...
אני מגביר, אני מגביר את החסד על הדין. זה מטר מרובע, זה כאילו פחות מזה.
כן.
תראה, גם במוח שלך יש שם דברים שזה מילימטרים, מיקרונים, וזה פועל. אז זה נמדד בגודל.
לא.
כמו השאלה, אתה יודע, יש איזה שיר של הרב קוק נקרא שיחת מלאכי השרת. שם המלאכי השרת הם ענקיים, הם מסתובבים בין הגלקסיות, והם מסתכלים שם על הגרגיר הזה, כדור הארץ. אומרים, מה, זה מרכז העולם? כן, אבל איפה שהנשמה נמצאת, שם המרכז. מה זה משנה מה הגודל? טוב. אז אם כן, המצוי הזה אומר לנו הרמב״ם בהלכה ה', הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח של לו קץ ותכלית. כן, בבקשה. כי אני חושב שדיברנו על הלכה ה'. על ב' וג' וד' דיברנו גם כן בשיעורים הקודמים. ולכן אני, וגם אפילו דיברנו על הלכה ו'. על הלכה ה' דילגנו, ולכן אני דן בה היום, זה הכל. אין פה סודות. כן, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. טוב, פה בהלכה הזאת נאמר בשלוש שורות קצרות הרמב״ם, או שתי שורות קצרות הרמב״ם פה כולל דיונים ארוכים שלו במורה נבוכים, ובעצם דיונים ארוכים אצל אריסטו. כיצד הפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים הוכיחה שיש אלוהים. הם רצו להוכיח שיש אלוהים, והם יבואו לצורך זה הוכחות. יש אצל הרמב״ם שש הוכחות למציאות האלוהים בספר מורה נבוכים. כולן בנויות על הנחת יסוד מוטעת. והיא הנחת יסוד לגבי אופי התנועה. כן, כן, הם רצו להוכיח באופן לוגי שיש אלוהים על יסוד פיזיקלי. כן, הכל בנוי על הנחת יסוד מוטעת, והיא היעדר ידיעת חוק האינרציה. כלומר, שאלה ששאלו הקדמונים, מה היסוד של התנועה? איך התנועה יכולה, כלומר, מה המניע את התנועה? מה גורם התנועה? ומאחר וראו שהתנועה היא אינסופית, או לפחות מצאו תנועה אחת אינסופית בעולם, והיא תנועת הגלגל, אם כן הגיעו מזה למסקנה שיש כוח אינסופי שמניע, שהרי כל נע יש לו מניע בהחלט, בין מתוכו בין מחוצה לו, כפי שאומר הרמב״ם בהקדמתו לחלק השני של מורה נבוכים. ולא ידעו אותם הקדמונים את חוק האינרציה. בסדר? אז כך שכל ההוכחות שהרמב״ם נתן נופלות בין בעקבות ה... גילוי הזה של חוק האינרציה. מה? חוק האינרציה אומר שמה שבתנועה אין שום סיבה שייפסק, נכון? אצל הקדמונים אמרו אחרת, ראו שמה שבתנועה לא ייתכן שימשיך לנוע אלא אם כן יש מה שדוחף אותו, ולכן צריך להיות כוח אינסוף שמסובב אותו. מכך הם הגיעו למסקנה שיש אלוהים. ראו? העקבות של ההוכחה הזאת אתה רואה פה בהלכה ה', שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב ולא מסבב. למה?
כי היה רגע
מסוים שבוא נראה אלה. למה? דווקא ההוכחה הזאת שיש אלוהים על יסוד התנועה המתמדת מניחה שהעולם קדמון ולא נברא, נכון? כלומר, פה מה שכתוב הרמב״ם כותב כאילו שהעולם קדמון לא נברא. שמת לב? אני אסביר מה זה הגלגל שהרמב״ם מדבר עליו כאן. מה זה? מה זה הגלגל? לא, זה לא כוח, זה גוף. מה? לא, זה לא כדור הארץ. כדור הארץ זה לא הגלגל, זה לא הכוכבים, זה מה שמקיף את גלגל הכוכבים. כן, זאת אומרת, לפי האסטרונומיה הישנה, לפני שהיה קופרניקוס, אז כדור הארץ עמד באמצע העולם, ומסביב לו סובבים גלגלי הכוכבים. בוודאי. מה זה גלגלי הכוכבים? אלה הם כדורים שקופים שבדופן שלהם קבועים כוכבים. כוכב על הירח, השמש, שבתאי, מאדים וכולי, הכוכבים הקבועים, ויש גם גלגל ריק, שהוא הגלגל הסובב את הכל, והוא הגלגל המקיף. בסדר? לא, שם אין כלום. מה? זה מין בועה, כדור כזה. ובתוך, זה בועה לפנים מבועה לפנים מבועה, ובאמצע נמצא כדור הארץ. ככה חשבו פעם. עכשיו, הוא מניע את הכל. כן. עכשיו, אנחנו רואים, עכשיו, יש, היה להם סיבות לחשוב את זה. זאת אומרת, לפי איך שהם ניתחו את תנועות הכוכבים, אז הם הגיעו למסקנות האלה. שהכל, אם כן, גלגלים שמסובבים, מסביב כדור הארץ שבאמצע. עכשיו, הם ראו גם שהתנועה של הגלגל איננה פוסקת. אומר הרמב״ם, מאחר והתנועה הזאת היא תנועה אינסופית, חייב להיות שיש גורם אינסופי שמניע את הגלגל. בסדר? כל הדברים האלה הם כמובן שטויות במיץ עגבניות אחרי הגילויים של אסטרונומיה של קופרניקוס, כן? מה זה לא? זה פשוט לא נכון. קופרניקוס גרם לכדור הארץ להסתובב מסביב לשמש. בסדר? ואחר כך בא קפלר, הוא בכלל גרם להם להסתובב באליפסה. כן. אז גמר עליהם. מה? זה לא קשור לאינרציה, זה סיפור אחר. כן, אומר הרמב״ם, יש הגלגל. מה? שלא לדבר על איינשטיין. אחרי זה הרב קוק. טוב, אז מה שניוטון אומר, מה שאריסטו אומר, זה שיש גלגל, שהגלגל מסתובב כל הזמן, מאחר והכוח שמניע את הגלגל, הרי הגלגל הוא עצמו סופי, אז מה גורם לו להסתובב בכוח אינסופי? ודאי שזה לא כוח שבו, כי מאחר והוא מוגבל, חייב להיות לכוחו גבול. אז זה שהוא מנע כל הזמן, זה סימן שיש כוח אינסופי שמניע אותו. עכשיו, כדי להגיד דבר כזה, אני צריך להניח שהגלגל באמת מסתובב בכוח אינסופי, סיבוב אינסופי. אם הגלגל התחיל פעם להסתובב, אולי גם הוא יפסיק. נכון? לכן, צריך לומר שכל ההוכחה הזאת של אריסטו בנויה על הנחת יסוד אחת, שהעולם קדמון. ואם העולם קדמון, זאת אומרת שהגלגל תמיד יסתובב. ואם הוא תמיד יסתובב, ברור שיש כוח אינסופי שמניע אותו. עד כאן ההוכחה למציאות האלוהים לדעת אריסטו, הבנויה על הנחת היסוד שהעולם קדמון. הרמב״ם מביא את זה במורה נבוכים. לא, הוא מביא הוכחת מציאות השם על יסוד ההנחה שהעולם קדמון. לא, מה? הרמב״ם אומר פשוט מאוד, ממה נפשך? אם העולם לא קדמון, אז ברור שיש לו בורא. ואם הוא קדמון, אני אוכל אחר בכל זאת שיש אלוהים. אז לכן הוא עושה את זה. זאת אומרת, הוא מסביר את זה במורה נבוכים. זה שתראה אותי בספר ההלכה שכתבתי, כלומר במשנה תורה, מביא ראיות הנוטות לצד הקדמות, זה בדיוק מדבר על ההלכה הרי, לא מפני שאני סבור הקדמות, כך אומר הרמב״ם, אלא משום שעל ידי כך אני אוכיח את מציאות השם לכולי עלמא. גם למי שאומר שהעולם נברא, וגם למי שאומר שהעולם קדמון. למי שאומר שהעולם נברא, פשיטה שיש אלוהים. למי שאומר שהעולם קדמון, גם כן פשיטה שיש אלוהים, כי אתה מוכרח לומר שהכוח של הגלגל הוא כוח אינסופי. ברור? עד כאן דברי הרמב״ם. בסדר? את זה הרמב״ם כותב שחור על גבי לבן בספרו מורה נבוכים, שזאת הסיבה שהוא כתב את ההלכה הזאת שהוא כתב אותה. באים הפרופסורים באוניברסיטה, אומרים, מכאן רואים שהרמב״ם לא האמין בבריאת העולם. שאלתי אחד מהם.
לא
קראו. לא, קראו. שאלתי אחד הפרופסורים הגדולים מחוץ לארץ, שאמר את השטות הזאת, אמרתי לו, למה הוא כותב הפוך? אז הוא אומר, זה לא אומר שום דבר. הוא כותב שהוא לא מאמין בקדמות, כן? הוא כותב, אני שאני לא מאמין בקדמות. אז למה לא, למה להגיד שהוא חושב אחרת מה שהוא כותב? אז הוא אומר, זאת הייתה גבורתו של הרמב״ם, שהוא מסוגל לכתוב אחרת מה שהוא חושב. לא יודע. אני מניח, לא יודע, אולי זה אמונה תמימה, אני חושב שכשהרמב״ם כותב משהו, הוא מתכוון למה שהוא כותב. כן. מה? מה זה קשור להתפתחות המדע? למה? אם המדע הזה הוא נכון, אז לכאורה יש הוכחה. אתה יכול להקשות על עצם הרעיון של הוכחת מציאות השם מבחינה, מבחינה אבסולוטית, זה יכולה בעיית.
גם.
כן, אבל זה...
זה שתלוי כבר בהתחלות של המדע.
לא, אבל הרמב״ם חשב שהמדע קבוע. הרמב״ם לא חשב שהמדע ישתנה, לפחות באופן יסודי. זה פרטים אלה ואחרים, כן. זה הרמב״ם בעצמו צפה. הוא אמר שיהיו התפתחויות בנושא כמה תנועות של כוכבים, דברים כאלה. אבל שהמסגרת הכוללת תשתנה, זה הרמב״ם לא העלה על דעתו. בסדר? מה? בכלל, עצם הרעיון של הוכחת מציאות השם, זה כן בהחלט בעיה. טוב. לא, זה פשוט לא נכון, לכאורה. כי כל הכרה של האדם היא הכרה סובייקטיבית. זאת אומרת, מה אתה תוכיח? נגיד שאתה תביא הוכחה למציאות האלוהים. הוכחה ספקולטיבית, אני מתכוון. כן? לא הוכחה של עדות הנבואה. הוכחה ספקולטיבית. אז מה תצליח... אז מה תצליח להוכיח? שהמוח שלך בנוי באופן כזה שהוכחה כזאת מספקת אותו.
זה,
תקשיב, זה אומר שהמוח שלך מסופק על ידי הוכחות כאלה, נכון? בליתי סיפוק על ידי הוכחות כאלה. זה עוד לא אומר שום דבר על המציאות בחוץ. אולי אתה מעוות, לא? כלומר, כל הכרה היא סובייקטיבית בסופו של דבר, ולכן אתה לא יכול להביא הוכחה לשום דבר. הנבואה זה משהו אחר. הנבואה זה משהו אחר, כי הנבואה זה הפנייה של האינסוף אליך. זאת אומרת, הנבואה מספקת את ודאותה יחד עם בואה. זה ההבדל. אז משהו אחר לגמרי. לכן, אלמלא הנבואה, לא יכולת לדבר על מציאות השם. כלומר, נגיד את זה אחרת. הנבואה לא מוכיחה שאלוהים קיים, אבל היא מוכיחה שהוא מדבר. בסדר? לפחות זה. כן? מה? אין לך הוכחה לא לכאן ולא לשם, איך תדע? אולי תאמר שהחוק הוא עצמו האלוהים. זאת אומרת, תהיה פנתאיסט, שהעולם הוא האלוהים. זה אפשר להגיד, נכון? זאת אומרת, הידיעה שריבונו של עולם הוא מעל העולם, זאת ידיעה שהנבואה מסרה לנו אותה. עכשיו, לגבי שאלתך הראשונה, זה היה מה? שהנבואה זה לא בלוף? נאמר ככה, אפשר לך שאלה. נגיד שיש מישהו שהשתגע והוא חושב שהוא נביא. אני פגשתי כאלה אנשים, ברוך השם החברה לא דואגת להם, והם משוכנעים שהם נביאים. עכשיו, האם הדבר הזה מחייב את אותו משוגע? נגיד, דברים שהוא מקבל בנבואתו כביכול, מחייבים אותו או לא? אתה מוכן לענות לי בבקשה? לא משנה מה. ברגע, אם אתה חושב שזה אלוהים שמדבר איתך, אז זה מחייב אותך או לא? מה? אז זה מחייב אותו. זאת אומרת, השיגעון שלו, יש לו את ההיגיון הפנימי שלו, וזה מחייב אותו. נכון? האם זה מחייב אותי? לא, למה? הוא יגיד, אבל האם אני צריך לקבל את זה? למה? למה אני לא צריך? כי אני לא חוויתי את מה שהוא חווה. נכון? אם אני אצטרף לשיגעון שלו, זה יחייב גם אותי, נכון? כלומר, במילים אחרות, החוויה, אפילו עם ודאותה, אינה מחייבת את נושא החוויה עצמה, נכון? החוויה הבאה עם תעודת ודאות אינה מחייבת אלא את נושא החוויה, נכון? מי שעומד מחוץ לאותה חוויה לא מחויב על ידה, גם אם היא אמיתית, ולא תהיה טענה נגדו. אם אני לא אשמע לדברי הנביא ההוא, למרות שיכול להיות שהוא באמת נביא, אולי הוא באמת, יש טענה כלפי? כן או לא? ודאי שלא. מנתם שלא, כי אני הרי מחוץ לעסק הזה. ולכן, למשל, כשמוחמד אמר שהוא נביא, הוא אמר, מאחר שהוא נביא, חייבים לשמוע לו. האם באמת הדבר הזה חייב את האנשים שמסביבו לקבל את דבריו? לא. בכל זאת הם האמינו לו, נכון? אנחנו רואים קבוצת אנשים שהחליטו להאמין למוחמד, ואמונה זו הלכה והתפשטה, והיום היא מונה הרבה מאוד אנשים. בסדר? אבל היא מתחילה מנקודה לא מחייבת, כי אף אחד חוץ ממוחמד איננו מחויב באמת לקבל את דבריו. למה? אבל מי אמר שהשם אמר לו? כלומר, סך הכל זה חוויה שלו. אני צריך להאמין שהשם אמר לו, ואין שום ראייה שמה שאני מאמין הוא נכון. רגע, רגע, קודם כל לגבי מוחמד. כלומר, אנחנו רואים שהאנשים שהסכימו לדבריו של מוחמד פשוט התרשמו מהאישיות שלו, אמרו מן הסתם האיש הזה לא משקר, הוא אומר דברים שתואמים את מה שאנחנו רוצים לשמוע, ולכן אנחנו מקבלים אותו. אבל אין שום ראייה לוגית שאכן דבריו מחייבים. עכשיו, לפי זה יוצא שאם משה בא, מה? מופת? מי אמר שמופת מוכיח משהו? אז הוא מעל הטבע. אז זה מוכיח דבר אחד, שהוא מסוגל לשתות על הטבע. הנס מוכיח שהבן אדם הזה מסוגל לעשות ניסים. זה כל מה שזה מוכיח. זה
גם לפי הרמב"ם,
לא, לא. 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 אנחנו נראה לזה, אנחנו נגיע לזה. יחוס את זה לתורה, פרק ח', אני למדתי את הפרק הזה, אני יודע. צריך לדעת ללמוד אותו, בפרק הזה. בסדר? יש גם הגדרות למשנה, גם את זה למדתי. זאת הסיבה אגב שאני אומר במכון ללמוד את זה. מדוע אני אומר ללמוד? אני לא יכול להגיד לאנשים תלמדו דבר שאני לא למדתי. זה לא פייר, נכון? צריך לחייב את עצמי קודם. עכשיו, לפי זה יוצא שאם משה למשל בא ואומר, הקדוש ברוך הוא אמר לי להגיד לכם לעשות כך וכך, אם זה המקור זה לא מחייב אותי באותה מידה, נכון? אלא אם כן אני בעצמי שמעתי ישירות מאת השם שמשה אומר את האמת. כלומר, ולכן היה צורך כדי לאמת את נבואת משה שתהיה פנייה ישירה של הקדוש ברוך הוא אל האומה כדי לאמת את נבואת משה. יפה, זה כתוב, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שאם לא כן, זה לא מחייב. זה מאוד נחמד לתת אמון במשה, אבל זה לא מחייב אף אחד. אלא אם כן, אני שמעתי ישירות מאת השם, שאכן משה אמת. ברור? מכוח זה אני מחויב לשמוע למשה. זאת אומרת, יוצא לפי זה שמי שאיננו שייך לעם הזה, זה בדיוק, גם כן לא מחייב אותו, בדיוק כמו שאם אני לא בשיגעון, אני לא מחויב. אם הצטרפתי אל המשוגע ואף אני משתגע, זה מחייב אותי. זאת אומרת, אם האומה, נגיד, עברה את החוויה הקולקטיבית הזאת של הנבואה, זה מחייב אותה, לא מחייב את העומד מבחוץ. אם כן, הבנת, את מה שאומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שם בפי המלך, אם כן, אין תורתכם מחייבת, כי אם אתכם בלבד. נכון? הוא אומר לו, גם כן. יופי. אז עכשיו אתה מבין שאכן הנבואה היא חוויה שנושאת בתוך תעודת הוודאותה, אבל אינה מחייבת אלא מי שעובר אותה. לכן רק נביאים מחויבים כלפי הנבואה, או אומה של נביאים, אומה מתנבט, מחויבת כלפי מסורתה. אז זה דבר, הנביאים שבאו אחרי משה, אנחנו שומעים להם בגלל שמשה אמר לנו לשמוע להם. נכון? בספר דברים יש פרשיות שבהם משה אומר לנו לשמוע לנביאים. זאת אומרת, אלמלא שמשה אמר לנו לקבל את דברי ישעיהו, לא היינו שומעים לישעיהו. ולכן הוא אמר לנו על פי איזה קריטריונים לקבל, למרות שהקריטריונים האלה מצד עצמם אינם מספקים, אבל רצון התורה שנקבל את הקריטריונים האלה גם אם אין ראייה לוגית, כי משה אמת. בבקשה.
אתה אומר,
אנחנו עכשיו
לא שמענו את זה, אנחנו
מאמינים
על ידי
המצורת. לא. לא. מה כן? אנחנו שייכים לזהות הלאומית שנוצרה מן ההתגלות הזאת. זה מה שעוצבה. כלומר, שעוצבה על ידי ההתגלות. מה? לא, אנחנו חלק מזה. אתה מבין? כלומר, עצם העובדה שנולדת יהודי, שאתה שייך לזהות הלאומית הזאת, זה מחייב אותך, בין שאתה מבסוט בכך, בין שאתה זועם על כך, זה משייך אותך לאותה זהות לאומית, לאותה חתיכת היסטוריה. שהעיצוב של זהותה נעשה על ידי אותה פעולה. אבל אתה חווה את שייכותך לאומה. זאת אומרת, היותך יהודי זה חלק מזהותך. כן? אתה איתי או לא? כן. זה חלק מזהותך. והזהות הזאת, מה שורשיה? שורשיה, בין היתר, ההתגלות הקולקטיבית הזאת. מובן? לכן זה מחייב אותך. מה? תינוק שנשבע, לכן הוא פטור מהמצוות. למה יש עוברה? מה הוא יעשה? כן. למה? זה הזהות הלאומית שלי. זאת יהודה. עוד צבא. על ידי מתן תורה. עוד צבא, כן. לא. לא. הבנתי מה שאתה אומר, אבל זה לא. אני אסביר לך גם למה לא. הוא אומר שאני כאילו מניח את ה... שאני לוקח כהנחת יסוד את מה שאני רוצה להוכיח. נכון? קוראים לזה בפילוסופיה מערכה על הדרוש. כן, אני כבר מציב. יש מה שאני רוצה להוכיח? כן, מניח את היעד כהנחת יסוד. תשובה, לא כך. הוא אומר שאני טוען, שאני לוקח כהנחת יסוד את מה שאני רוצה להוכיח. אני רוצה להוכיח את מעמד הר סיני, ואני לוקח אותו כהנחת יסוד. כלומר, איך אני יודע שהיה מעמד הר סיני? שהרי היה מעמד הר סיני. עד כאן קושייתו. הבנת את הקושייה שלו או לא? את התשובה שלי על הקושייה עוד לא הבנת. אתה שואל על ההסבר שלי את הקושייה שלו? איך הוא הגיע לקושיה? אני לא מבין את השאלה שלך פשוט. אתה לא מבין את המילים האלה? למשל, אני רוצה להוכיח לך ש... אני רוצה להוכיח לך ש... נקרא גם משהו פשוט. שהרב אבינו הייתה לו כיפה. נכון? איך אני הוכיח? שהרי כתוב, וילך אברהם. ולא ייתכן להיות על הדעת שהוא הלך בלי כיפה. מסקנה הייתה לו. בסדר? או, אז איך יכול להיות? מה? יעלה על הדעת? מסקנה הייתה לו. זה נקרא לקחת כהנחת יסוד את מה שאתה רוצה להוכיח. עוד לא הוכחת שאברהם הלך עם כיפה, ואתה משתמש בדבר הזה כדי להוכיח שהייתה לו. אז הוא אומר, אותו דבר, אני רציתי להוכיח את מציאות השם, את מעמד הר סיני, על יסוד שהיה מעמד הר סיני. זה מה שהוא טוען. בסדר? האם אתה רוצה תשובה לטענה שלו? בסדר. או מצוי. מה ההפרש בין רצוי למצוי?
הרצוי
כסף, כן, זה ההפרש.
הרצוי
לא רצוי. כן, אבל האם אתה שם לב שעל ידי כך אתה מעכב אותנו? כן, כלומר, זה לא אכפת לך? כן, ציבור שלם פה מחכה רק... עכשיו, איפה היינו? מה שאני אמרתי, שמעמד הר סיני היה, זה לא... זה מכוח זה שהוא טבוע בזהות הלאומית שלנו. זאת אומרת, מה? זה גם מה? לא, אני אסביר לך למה. למשל, אם יבוא יצור מן המאדים לכדור הארץ לביקור, אמרו לו, תראה, תסתובב בכדור הארץ איזושהי תקופה, אחר כך אתה צריך לכתוב דוקטורט לאוניברסיטה של המאדים כדי להסביר לנו מה זה האנושות. מסתובב פה, נגיד, שנת תפשין סמכה, חוזר למאדים, כותב את הדוקטורט, והוא כותב הגדרה: האנושות זאת קבוצת בני אדם שעברה שואה לפני 50 שנה. מאיפה הוא יודע?
משהו יותר פשוט, תודה כזה
לא. אני אסביר לך משהו. לא. כי המבנה של החברה האנושית היום, בכל כדור הארץ, טבוע בחותם של אותה שואה שהייתה לפני 56 שנה. לפני 60 שנה, זה לא.
אתה יכול להגיד שזה
לא קשור לתיאורים היסטוריים. אני יכול לראות תפקודם של אנשים ולהבין מהו המיתוס המחולל אותם. אז כמו שלמשל בפסיכואנליזה אתה אומר שתסביך אדיפוס בכל אדם, למרות שיתכן מאוד שאדיפוס איננו דמות היסטורית, כלומר, אבל זה, אתה יכול לראות את השאיפה הנסתרת להרוג את האב ולקחת את האם בתוך התת מודע של כל אדם, למרות שרוב בני האדם לא יודעו שזה כך במודע אצלם. נכון? לא, אבל אתה יכול לראות שמשהו בתפקוד איננו ניתן להסברה, אלא אם כן אתה מניח את הטבעת החותם הזאת. או למשל, אני יכול להגיד לך בוודאות שארצות הברית, הזהות הלאומית האמריקאית, היא בנויה גם מזה שהייתה מלחמת האזרחים וגם שהייתה מלחמת התה לפני 200 שנה. בלי זה אין לי הסבר לזהות הזאת, אלא האופן שבו היא מתפקדת. ברור? זאת אומרת, מאורעות שמעצבים זהות קולקטיבית, הם טבועים באותו קולקטיב, בנפש הקולקטיבית. כמו כן, אם אני רואה שאכן יש דבר כזה זהות יהודית, ויש אכן כזאת, היא נושאת בתוכה את החותם של המאורעות שעיצבו אותה. אתה מבין מה שאני אומר או לא? ולכן, מאחר ואין הסבר אחר למציאותה של הזהות היהודית ולתפקוד שלה מאשר אותן המאורעות המסופרים בתנך, אם כן הם היו. כן. כן, אבל זה לעולם לא יתואר בתוך חוויה קולקטיבית. כלומר, מה שאנחנו כן נוכל לדעת אחרי 2000 שנה, שאותה חבדניקים ימשיכו להתקיים כקבוצה נפרדת, בנויים על סיפור כזה. כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, אין לי שום ספק שישו הנוצרי הוא דמות היסטורית, ושהסיפורים שמספרים שעליו, כמו שהוא סיפר, נגיד, אין לי שום ספק שהסיפורים שיסדו את הזהות הנוצרית אכן סופרו. הם אכן סופרו, כי הרי מישהו סיפר אותם. ברור? וזה, ואיך אני יודע שהם אכן סופרו? כי הרי קיימת נצרות. ברור? אז אם כן, זה נכון שהסיפורים האלה סופרו. מעבר לזה אני לא יכול להגיד, בגלל שהסיפורים האלה מדברים על דמות יחידית ולא על חוויה קולקטיבית. בגלל שמדובר על זהות לאומית, וזהות לאומית לא יכולה להיות פרי של המצאה. כלומר, הזהות הלאומית עוברת את חיי היחיד, מה שאין כן סיפור על יחיד שאיננו עובר את חיי היחיד. זה בדיוק ההבדל בין יחיד לבין כלל. כלומר, אני חוזר על זה, זה מאוד חשוב. הקולקטיב שאליו אני שייך הוא יותר מקיף מאשר ההחלטות של היחידים. לכן, סיפור של אירוע שייצב זהות קולקטיבית הוא לא יכול להיות פרי המצאה. נכון? לעומת זה, סיפור שייצב חייהם של יחידים ושהיחידים האלה אחר השפיעו על אחרים, יכול להיות כן פרי המצאה. של התגלות קולקטיבית על אומה? לא. אבל למשל מלחמת טרויה. כן, מלחמת טרויה. היא מהמעשים העתיקים שעיצבו את הזהות היוונית, אין שום ספק. נכון? אין יווני בלי מלחמת טרויה, זה לא קיים. ולכן היא הייתה. מדוע? בגלל שמלחמת טרויה היא מאורה שהתרחש בזמן שהאומה היוונית כבר הייתה קיימת. והיא נזכרה בתור מאורה טראומטי, מבחינה מסוימת, ששינתה את כל זהותה של יוון. על טבעי לא אכפת לי, יכול להיות על טבעי, מה זה משנה אם טבעי או על טבעי, השאלה אם האירוע היה או לא. לעומת זה, סיפורים על היווצרותה של יוון הם יכולים להיות פרי המצאה. מובן? כן.
טוב, אם משקיעים
לא הבנתי מה השאלה. תחזור על השאלה. אם הגרמנים היו האומה הנוצרית היחידה, אם לססת היו גלגלים, כן, נו, נקבל.
לא, אבל אני רוצה להבין, כי אתה אומר שבגלל שהמורה מצד של לאום,
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 אז אתה מאמין למאורה הזאת? לא, אני מאמין למאורה רק בתנאי שהציבוריות שעליה מדובר כבר הייתה קיימת בזמן המאורה.
רק הכמותית,
לא, שהזהות הלאומית כבר הייתה קיימת. כלומר, מעמד הר סיני לא יצר את עם ישראל, אבל עם ישראל קיבל חותם טראומטי מכוח המאורה. עיצב את הזהות. נכון. כן. אז מה אנחנו יודעים על חיי האבות וכדומה? למה אנחנו מקבלים את הסיפורים האלה כאמת? בגלל שמשה אמר להאמין להם. מה? כן. נכון.
לעומת זאת, אנחנו רואים בכתוב שגם אחרי שהם קיבלו, הם היו במעמד הר סיני, הם כבר התחילו, זאת אומרת, יום לאחר מכן, או תקופה מאוד מאוד קצרה לאחר מכן, כבר חתמו. ואיך יכול להיות, איך יכול להיות מצב שאומה מקבלת,
איזה חץ? אז 40 יום אחרי זה. כן, נו, אז מה השאלה?
איך יכול להיות שאומה קיבלה במעמד אולי הכי חשוב בהיסטוריה של כדור הארץ חותם כזה חזק, בכל זאת היא מפנה את העורף שלך לחתור, זאת אומרת, אני מתאר לעצמי, אולי זה מחשבה פרטית או חברה פרטית,
טוב, יש לי שתי הערות להעיר לך. א', אתה הוכחת שלא למדת את ספר הכוזרי מאמר ראשון, שהוא שואל בדיוק את השאלה הזאת. למדת כוזרי מאמר ראשון? זה לא בסדר. כמה זמן אתה במכון מיון? איזשהו זמן. אני אומר לכל תלמיד שמגיע שהוא צריך ללמוד, באים בטענות אל עם ישראל. זה מאוד מעניין. מה אומרים הנביאים ליהודים? הם לא באים ואומרים, שלום, באנו לגלות לכם שיש אלוה שמחייב אתכם. נכון? תעזבו את האלילים, אתם צריכים לעבוד את השם. זה לא מה שאומרים הנביאים. מה אומרים הנביאים? הם בוגדים שכמותכם. לכם באים לא, נכון? למה עזבתם את אלוה אבותיכם? עכשיו, כדי שבכלל מישהו תהיה לו תעוזה לדבר כך אל העם, צריך שיהיה לזה הד בכלל בתודעה של העם. כלומר, שהעם יגיד, אכן הוא צודק. למה עזבנו? כלומר, עבודה זרה תמיד נתפסה בעם ישראל בתור בגידה באלוהי אבותם, כמו אישה שבוגדת בבעלה, ולא כדבר המובן מאליו. ראיתי? כן. מה? כן, זה בגידה מודעת. זאת אומרת, למשל, מעשה חטא העגל מתואר בתורה לא בתור אי ידיעה שהשם דיבר. זה לא בתור כזה, זה מתואר. אלא זה מתואר בתור בגידה, בדבר השם. ולכן שמה התגובה היא כמו שהיא מופיעה. נכון? זה למשל, אם אדם, נגיד, בוגד באשתו, חלילה, כן? הוא לא חושב, בשעה שהוא בוגד, שהוא לא נשוי. הוא חושב שהוא נשוי, ואף על פי כן יצריו גברו עליו. כן? אז זאת אומרת, זה בדיוק מה שקורה בעגל. אדם, חטא העגל הוא הראייה לזה שהם התייחסו ברצינות אל ההתגלות, שהרי הם ראו בעצמם בזה חטא.
אני יכול
לקבל את זה,
זה סוג של
גישה התנצלותית. למה זה התנצלותי? זה אמיתי. זה בדיוק העניין. אם אני מרגיש שאני חוטא, זה סימן שאני מחויב כלפי משהו. אם אני בכלל לא יודע שהדבר הוא אסור, או שהוא מחייב אותי, אני לא מרגיש גם חוטא. אבל זה לא מה שהיה. אתה הקשית מכוח הסיפור של חטא העגל. חטא העגל מתואר שם בתור חטא, לא בתור איזה בורות. אתה מבין אותי? לכן זה דוחה את הקושיה שלך.
זה לא קרה נצרות בצורה כזאת?
מה נצרות?
ישו
אומר, הוא מדבר על חטאים בצורה כזאת. לא הבנתי. הנוצרי הוא חוטא אם הוא מקבל את הנצרות. הנוצרי לא חושש שמי שלא קיבל את הנצרות חוטא כלפי הנצרות. מה? אני לא הבנתי את השאלה בכלל. מה זה קשור לשאלה על החטא? לא, השאלה האם האנשים האמינו. אתה רצית להביא הוכחה מחטא העגל שעם ישראל לא האמין בהתגלות. אז אני אומר שלא, כי אם הוא לא היה מאמין בהתגלות הוא לא היה מתייחס אל מעשה הוא כאל חטא. זה מה שאני אומר. בסדר? כן, מה זה קשור לישו? זה סיפור אחר. אני לוקח את זה, take it for granted, שזה באמת היה חטא. אז זה אומר, עצם זה שזה חטא, זה אומר שהם מאמינים. כן. לא. יש מאורע מייסד את הקולקטיב, שהוא קבלת האמונה באותו אדם פרטי שדיבר. כלומר, אין לי שום ספק שאכן מוחמד הוא דמות היסטורית, ואין לי שום ספק שהייתה קבוצת אנשים שהאמינו לדבריו ושהחליטו הערבים להאמין לקבוצה הזאת. כל זה אמת, כן? אבל זה לא מוכיח שום דבר. תאמין מה שאני אומר? כן. לא, כל, מכוח דבר השם אלינו. כלומר, עם ישראל הוא המאמת את נבואת משה, ונבואת משה היא המאמת את הנביאים שאחריו. בגלל ששמענו. כך מסביר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה ובהקדמתו למשנה שלמדתי עליו. כן. זאת אמונה בלבד, לא ידיעה. טוב. כן, זה נכון, אבל אני מזהיר, למשל לגבי האבות. מעניין מאוד שהאבות מעולם לא ציוו על אחרים לעשות משהו. שמת לב לזה? כלומר, כל זמן שאין לי ראיה שהנביא משולח אליי, אני לא חייב לעשות מה שהוא אומר. לכן מצאנו נביא שלוח רק ממשה ואילך, לפחות לפי דעת הרמב״ם. כן. לפי דעת הרלב"ג זה לא ככה, אבל לא משנה. הרלב"ג יש לו שיטה משלו לזה. כן. בבקשה. קולקטיבית. נכון. זה הבדל מהותי. כלומר, הנוצרי והמוסלמי נדרשים להאמין, ואנחנו לא נדרשים להאמין, אנחנו רק נדרשים לדעת. יש את זה לצום. לא. מעולם לא יצמח סיפור של התגלות קולקטיבית. זה מאוד מעניין הסיפור הזה. תסתכל בספר דברים בפרק ד' פסוק למד א', נדמה לי. מה הבא שם? טוב, זה דאווין. קודם כל, אולי אני סתם אומר, אולי זה בכלל לא נכון מה שאני אומר. כן, זה פרק ד', אני יודע, בסביבות פסוק למד א' למד ב', אני חושב שזה פסוק למד ב'. יש שם משפט מאוד יפה: כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למיום עשות אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. עכשיו בואו ננסה להבין מה הפסוק הזה אומר. הפסוק הזה אומר דבר מאוד מעניין. שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך. כלומר, מה מבקש הפסוק הזה שנעשה? שנלמד היסטוריה של מי? של עמים אחרים. כלומר, אנחנו צריכים להסתובב בכל כדור הארץ כמו אנתרופולוגים, להתחיל לחפש סיפורי עמים. ככה כתוב אומר. זה לא מצוות עשה, אבל זה המלצה כזאת, זאת הנחיה. לך תחפש סיפורי עמים קדמונים. ואיזה סוג סיפור אתה צריך לחפש? סיפור הדומה למעמד הסיני, זאת אומרת של התגלות קולקטיבית של אלוהים מדבר אל אומה שלמה, נכון? עכשיו, מעניין מה אומר הכתוב. אתה צריך לחפש סיפורים כאלה, חכה, הנהייה כדבר הגדול הזה או הנשמע. עכשיו, מה פירוש נהייה? שהיה. נהייה, הכוונה שהיה, נכון? ואיך אני יודע שהיה, אגב? אני אשמע. אז איך הפסוק אחר כך חוזר ואומר, או הנשמע כמוהו? ברור ש... פעם ראשונה זה נשמע, זה כאילו כתוב, לך תחפש סיפורים כאלה, אם נשמע או נשמע. אתה מבין את הקושי שלי? הפרשני? כן או לא? איתך אני מדבר, אתה שאלת את השאלה. רגע, או שאתה מבין או שאתה לא מבין. אז בשביל מה אני מדבר? אני אתחיל עוד פעם. תפתח בבקשה בספר דברים. יש לך ספר דברים מולך? נו יאללה, תן לו. מה? משהו. פרק ד' בספר דברים, מצאת? מצאת או לא? בסדר, כששואלים אותך שאלה, תענה. שיהיה. קוראים זה מימין לשמאל, נכון? זה דלת למד בן, כן. רק רגע. לא. כן, למד בית, 32. מצאת? האם אתה? בסדר. אני שוב חוזר. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך. כלומר, אתה צריך ללכת לשמוע סיפורים על מה שהיה, נכון? למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני היה כדבר הגדול הזה, או אני שמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. אז מה הכתוב מבקש? שנלך לדעת אם הסיפורים האלה נהיו או נשמעו, נכון? אני שואל מה ההבדל בין נהיה לבין נשמע. אתה שומע אותי או לא? אתה מבין מה שאני שואל? כן. אוקיי, נהיה הכוונה שהיה, ונשמע הכוונה שמספרים לך שהיה. אז מה ההבדל בין נהיה לנשמע? נהיה זה סיפור אמת, נשמע זה סיפור שקר, נכון? מה? למה? אז מה ההבדל בין נשמע לנהיה? נהיה הכוונה שבאמת היה. אז אם כן, אבל זה גם ככה נהיה. כלומר, כי הרי איך אתה יודע שנהיה? אבל איך אתה יודע שהיה? לפי ששמעת, זה הוגן. לפי זה, לך תשמע אם נהיה, או תשמע אם נשמע. אז חייב להיות הבדל בין שני הביטויים, נכון? מה זה מביא? או אני אשמע כמו. למה? זה ביטוי של אופציה. זה או זה או זה. כן. אני היה. או שמספרים לך שהיה, אבל פי שלא היה. נכון? זאת אומרת, מה הכתוב רוצה? שתחפש סיפורי אמת וסיפורי שקר אדומים למעמד הר סיני. מתוך הנחה, זה משפט רטורי, נכון? אתה לא תמצא. מה רוצה הכתוב לומר? שגם אנשים שהיו מעוניינים לחזק את האמונה שהם טוענים לה, את ההתגלות שהם טוענים לה, האם מן הסתם ימציאו כל מיני סיפורים, נכון? למה שלא ימציאו סיפור מהסוג של מעמד הר סיני? לפחות שימציאו. כי אי אפשר להמציא סיפור על זהות קולקטיבית. כי הקולקטיב חי לפני הסיפור. או? כלומר, אני לא יכול להגיד לקולקטיב, קרה לך כך וכך, אם זה לא קרה.
אלה הם כן, זה אינטרס, הוא כן, הוא לא
אבל זה לא יכול להיות, כי אומה אין לה אינטרס אחד. זה ביוק העניין. קולקטיב בנוי מאינטרסים סותרים. מה? הנה הציונות, יש מתנגדים לציונות. זה ביוק העניין. מה זה? יש מתנגדים לציונות ועוד איך? אתה לא יודע, שני רבנים חרדים עכשיו יצאו בקרוז בצרפתית, שני רבנים מהארץ, ליהודי צרפת שלא לעלות לארץ. טוב, בסדר, יש דבר כזה, כן, נו. חייב להיות, חייב להיות, כיוון שמדובר באומה. גמרתם שם להשתולל? מה? אז אתה מבין אותי עכשיו? למה זה לא יכול להיות? נאיבית מאוד. אז קודם כל, טוב, שני דברים. מה שאתה אומר, א', שהאירוע היה, לפי דבריך, לפי קושייתך יוצא שהאירוע היה. רגע, לא, לפי, לא, אבל ההנחה הזאת לכאורה היא מוכחת, שאכן האירוע היה. אתה שואל לגבי אופיו של האירוע, האם האירוע הזה היה באמת התגלות אלוהים, או סתם איזה הרגש שעשה כל מיני דאווינים, זה ככה הם הרגישו שיש פה משהו, נכון? אז בשביל זה לנתח את הטקסט עצמו, איך מחברי הטקסט רואים את החוויה שהם עברו, נכון? זה, אם אנחנו רואים, אין לנו זמן עכשיו כיוון שהזמן של השיעור עבר, אבל אם היינו לומדים את זה לגופו של עניין, היינו רואים שהמחבר המקראי מדבר על אומה שא' היא ביקורתית, ב' איננה מעוניינת בהתגלות, ג' שניסים לא שכנעו אותה. זה צריך ללמוד, אבל זה לא הנושא כעת. שלום.